כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך. אנחנו בפתחו של שבוע חדש שמביא לנו חדשות ביטחוניות דווקא, והפעם מהגבול הצפוני. הרבה דיברו כאן לאחרונה כמה הצפון נפיץ, כמה איראן יושבת על הגדר, תרתי משמע בסוריה ובלבנון. ובשבת לפנות בוקר ניתן האות, האיראני, מטוס זעיר ללא טייס מתוצרת איראנית, נשלח לעבר ישראל. לא ברור עדיין מה תכננו האיראנים לעשות באמצעות הכלי טייס הזעיר הזה, אולי רק להראות לישראל שהם בשטח, אולי גם לפגוע בשטח ישראל. בכל מקרה, כלי הטייס הזה היה בדרכו לעמק בית שאן. מטוסים שנשלחו מאוחר יותר להשמין מטרות איראניות וסוריות בשטח סוריה, ספגו אש מהקרקע. אחד המטוסים הישראלים הופל, שני אנשי צוות נפגעו, אחד קשה, אחד באורח קל. והסיפור הזה מכניס את האזור לסחרור, והדילמה הישראלית לא פשוטה. מצד אחד, ישראל נערכת כבר הרבה זמן לאפשרות הזו של ההסלמה. רק לפני כמה ימים ראינו את חברי הקבינט מגיעים לסיור בשטח כחלק מההכנה לאירוע ביטחוני משמעותי באזור. ההיגיון אומר, מצד אחד אסור לשתוק להתגרות הזו, צריך לפגוע בכמה שיותר מוקדים גם איראנים וגם סורים בתוך השטח הסורי. מצד שני, במלחמה יודעים איך היא נפתחת, אבל אין לדעת איך היא תסתיים. עד שנדע מה שקורה שם ומה שיקרה בצפון, מלחמה נוספת מתרחשת לה במרכז הארץ, השמאל נגד נתניהו. לא מלחמה חדשה, מלחמה ישנה, מה שקורה שם ומה שיקרה בצפון. מלחמה נוספת מתרחשת לה במרכז הארץ, השמאל נגד נתניהו. לא מלחמה חדשה, מלחמה ישנה. ציניקנים מהשמאל, אחד מהם אלדד יניב, לא התאפקו אתמול וטענו כי נתניהו הוביל אירוע ביטחוני כדי לחסוך את המלצות המשטרה נגדו. המלצות שצפויות היו להתפרסם השבוע. אתם קולטים? נתניהו הוביל אירוע ביטחוני כדי לחסוך את ההמלצות נגדו. אפשר להאמין לאלדד יניב רק אם האיראנים אכן היו מתואמים עם נתניהו ומתאמים איתו את המתיחות הביטחונית הזו. אבל מכיוון שהאפשרות הזו היא הזויה קצת פחות מהיכולת של אלדד יניב לשתוק שצריך, לא נותר לנו אלא לבקש מיניב ומחבריו תמשיכו. אני חושב שזו בקשה של אנשי נתניהו יותר נכון. נתניהו ישמח מאוד שתמשיכו לשחק לידיים שלו, בדיוק כמו הטעות של המפכ"ל בשבוע שעבר ברעיון ששיחק לידיים של נתניהו. אלה הנושאים שלנו הבוקר הזה, בעיקר הביטחוני, קצת פוליטיקה, אך תחילה הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בוקר טוב לנדב ארבל בחדר חדשות.
בוקר טוב בצלה לך ולמאזינים. אלה הכותרות. לאחר יום של קרב אתמול בצפון, במהלכו הושמד מלט איראני שחדר לשטח ישראל, ובמהלך תקיפות ישראליות בשטח סוריה נפגע ככל הנראה מטוס F-16I מטיל נונמם, ושני הטייסים נטשו טרם התרסקותו בשטח ישראל. אומר ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תגן על עצמה ותגיב מול כל תקיפה וכנגד התבססות איראנית בסוריה. נתניהו שוחח אמש עם נשיא רוסיה פוטין ועם מזכיר המדינה האמריקני טילרסון והבהיר להם כי ישראל לא תקבל התבססות איראנית בסוריה. הבית הלבן פרסם בבוקר הודעה בה היא מביעה תמיכה מלאה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, והוסיפה קריאה לאיראן ולבעלות בריתה להפסיק את הפרובוקציות ולפעול למען שלום אזורי. מבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי מצבו של אחד הטייסים של המטוס שנפל בשטח ישראל מוסיף להיות קשה אך יציב, ומורדם ומונשם ולא נשקפת סכנה לחייו. מצבו של הטייס השני קל והוא צפוי להשתחרר היום מבית החולים. בצהל ממשיכים הבוקר לתחקר את נפילת מטוס הסופה, אירוע נפילת מטוס ראשון מזה 36 שנים. נבדקת האפשרות שהטיל שנורה לעבר המטוס הישראלי פגע בקרבת המטוס, וכתוצאה מכך הטייסים נפגעו מרסיסים ונטשו. טייסי חיל האוויר התמודדו עם טילי נונמם מסוג SA-17 מתקדמים. תת-אלוף תומר בן בר, ראש מטה חיל האוויר, אמר בתדרוך לכתבים כי התקיפה הישראלית בשבת הייתה הרחבה ביותר מאז מלחמת שלום הגליל. בין השמעה הושמד גם קרון השידור ששלט על המלט האיראני המתקדם. סגן אלוף למד, מפקד טייסת 113, הטייס שירת את המלט האיראני, אמר כי הטייסת ערוכה ומוכנה לכל מה שיוטל עליה. ידיעה של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בסוריה מדווחים הבוקר כי כתוצאה מהתקיפות הישראליות המסיביות בסוריה נהרגו 6 בני אדם. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס היום נוכח התחממות בגזרה הצפונית. שרים בממשלה הונחו שלא לדבר בתקשורת על האירועים עד לאחר ישיבת הקבינט היום אחר הצהריים. חוק החלת הריבונות ביהודה ושומרון, שאמור היה לעלות היום לדיון בוועדת השרים לחקיקה, כנראה שידחה. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב רוני אלשיך, יקיים היום ישיבה עם צמרת המשטרה בנוגע לחקירות נתניהו. במשטרה קיימת תמימות דעים על המלצת כתב אישום נגד ראש הממשלה בתיק 1000, תיק המתנות. במשטרה סבורים עם זאת כי נוכח ההסלמה בצפון והמתיחות הביטחונית, לא ראוי לפרסם המלצות בעניין נתניהו כעת, בין השאר משום שבמשטרה לא מעוניינים להצטייר כמי שרודפים אחר ראש הממשלה. חבר הכנסת דוד ביטן צפוי להחקר היום שוב בפעם השביעית במשרדי להב 433, חקירתו צפויה להיות קצרה, שכן הוא שומר על זכות השתיקה, אולם במידה וייאלץ להתעמת עם אחד העדים בחקירה, צפוי ביטן לדבר. התחזית, בבוקר חם מהרגיל, אחר הצהריים התקררות ומחר גשום. אלה הכותרות.
תודה רבה נדב, אמרת שהשרים הונחו לא לדבר, עוד מעט תהיה אחד מהם, אפילו אחד מחברי הקבינט.
טוב, אז נגיד את זה לנתניהו.
כן, כותרות ב9 כמובן יהיו לך בעזרת השם מזה, שיהיה בוקר טוב, נודה לצוות שלנו הבוקר, העורך צביקה גרוניך, יאי ליבר בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אנחנו פותחים הבוקר עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום, בוקר טוב קובי.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
מה אנחנו יכולים לספר שעוד לא סופר עד עכשיו על מה שהתרחש שם מעבר לגבול?
זאת נקודה אמיתית. לא, דווקא מה שמתרחש דווקא בתוך שטח ישראל, זה הסיפור הגדול. הייתה יכולה להיות הצלחה אדירה, כלומר שכל התכנון של חיל האוויר, כל הפעילות שמרת ביטחון בכלל.
קובי נעלם, נפל, תכף נחדש איתו את הקשר. נחזור ככה בקצרה בינתיים על אירועי האתמול, ב4:30 לפנות בוקר, חודר כלי טייס ללא טייס לעבר שטח, לתוך שטח ישראל. בצהל עוקבים אחריו, מפילים אותו באיזשהו שלב, תוך כדי שמופעלות הזקה ביישובי הצפון, בהרבה יישובים. ולאחר מכן מטוסי חיל האוויר יוצאים לכמה תקיפות של מטרות, גם איראניות וגם סוריות, על שטח סוריה. ובדיוק בנקודה הזו אנחנו עם קובי פינקלר ששב אלינו. כן קובי.
כן, לא מבין מה קרה, אבל תשמע, כל הפעילות שנבדקת בחיל האוויר היא דווקא זאת שהייתה בתוך שטח ישראל, אותו טיל רוסי למעשה שמשוגר בתוך שטח סוריה, פוגע במטוס חיל האוויר, מטוס ה-F-16, בשטח ישראל, על אדמת ישראל, וכל הדברים הללו הם נלמדים, ואותם אני לא יכול לספר כרגע, לא יודע אם זה ספק אם גם בזמן הקרוב, אבל בכל מקרה זה הדברים שנלמדים ונבדקים, כי תמול, כל תמולת המצב הייתה יכולה להיות אחרת לחלוטין, כי המידע הכל כך מודיעין, הכל כך מדויק, שהביא גם להשמדתו של הקרון הזה, וזה לא רק קרון, אנחנו דברים כביכול שמושמד איזה שקרון, דמיינו לעצמנו קרון רכבת, אלא מדובר פה בכל מערכת השליטה והבקרה האיראנית על כל המערך של המטוסים ללא טייס.
שבטח בכוונה ממוקם בתוך קרון כזה כדי להסוות אותו, כדי להטעות את העם.
לא, אני אחלוק עליך ברשותך, כיוון שגם כל ההפעלה של כל המערכות בישראל הם כאלו. גם כשאתה מגיע לבסיסי חיל האוויר, אתה נכנס לתוך קרון כזה שמפעיל למעשה את כל מערכת המטוסים ללא טייס.
אתה מגיע לבסיס כיפת ברזל ואתה רואה קרון.
נכון, נכון, זה מערכות, כיוון שאתה רוצה שהם יהיו ניידות, זה כל הרעיון של הקרונות הללו. הניוד שלהם והעברתם ממקום למקום הוא ליבת גם הסוד וגם ההפעלה והתחכום של הדברים הללו. לכן לפגוע בקרון הזה זה לא רק קרון איראני על אדמתה של סוריה, הבסיס הצבאי הגדול ביותר שנמצא היום בכל סוריה, ממנו תפעלו את כל מערך הבטוסים שפעל כנגד דאש, אז זה השמדתה של המערכת הזאת היא גם תשבית לפחות לתקופה לא מבוטלת את כל מערך המטוסים ללא טייס. נוסיף לכך על כמות בלתי מבוטלת של השמדת הנונמן, ההגנה האווירית הסורית, לא את כולה, לא צריך להגזים, אבל בהחלט חלקים נרחבים ממנה, וכפי שגם נדב ציין בחדשות כאן, אותו תדרוך שהיה בשבת, לא הייתי בו, מודה, וגם שמח על כך, אבל כאשר מוצא שבת אתה מקבל את כל הנתונים, אתה למד שזו הייתה אכן התקיפה הרחבה ביותר, המשמעותית ביותר, שכן היא הייתה על 12 יעדים איראנים איכותיים. אני אומר את המילה איראנים, כיוון שזאת המציאות. היום בצלל 82,000 חיילים איראנים מתוכם 12,000 שמשפרות המהפכה, כלומר יחידות העילית שלהם, תרצה סייר הצנחנים והחטיבות הכי משובעות בצהל, אלו משפרות המהפכה, נמצאות על הדבטה של סוריה, וכל אחד כאן מושך לכיוון השני. אז מה שעושים היום בחיל האוויר זה בעיקר בדיקת כל הסיפור של פגיעת המטוס ונטישתו, כפי שציינו גם אמש, גם הבוקר הזה, 36 שנה לא הייתה מציאות כזאת, ובאמת הייתה יכולה להיות הצלחה. אני יכול לגלות עוד דבר אחד נוסף, עצם העובדה שמסוק קרב של חיל האוויר מסוג אפאצ'י נמצא אתמול בחולנות באוויר ומטוסים נמצאים באוויר, זה תוצאה של הבנה מודיעינית שהולך להתרחש כאן משהו. רק בשבוע שעבר, גילוי נוסף כאן לרדיו כל חי הבוקר הזה,
כן.
בשידור חי, הסיפור של נתניהו בשבוע שעבר עם פוטין, אחרי ביקור הקבינט, הייתה הצגה של המערכות האיראניות הללו שמתמקמות ומשגרות לעבר ישראל גם את המלט הזה וגם כלי טייס אחרים כדי שיתצפתו ויתעלמו. לכן הפעילות הזו זה מאוד מוצלח. אתה רואה שדקה וחצי בתוך שטח ישראל, זה לא מטוס קרב, מסוק יש לו זמן להגעה, והעובדה שהוא נמצא במקום מיירט אותו מעל שמי צפון בקעת הירדן, מלמדת על העובדה שהייתה יכולת, היה ידע מודיעיני. סופו של דבר הפספוס היה בנפילה של המטוס.
אוקיי, לפני שאני פונה למרואיין שלנו הבא, אני רוצה לשאול אותך לבסוף, הסיכוי שאנחנו הולכים מכאן להסלמה או לרגיעה, לכאן או לשם?
הולך לרגיעה. כרגע, במשך השנה יכולות להיות התפתחויות נוספות. אתה ראית אתמול, החיזבאללה לא התערב לחלוטין, וזה הצלע השלישית. כיוון שאנחנו מדברים על מלחמת לבנון, מלחמת הצפון הראשונה, צריך להיות פה משולש, ישראל, סוריה, כמובן האיראנים וחיזבאללה, הצלע השלישית הזאת עדיין לא נקיימת, כרגע זה עבר והם משכים הלאה.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ועכשיו אנחנו עם חבר הקבינט לשעבר, השר גדעון סער, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלאל.
כשראש הממשלה מבקש מחברי הקבינט לא להתראיין ביום כזה, זה מובן?
אני חושב שכן. אני חושב שחשוב שישמע הכל ברור ואחיד. אני משוכנע שיש פערים בין מי שניהל את האירוע, עדיין הוא ראש הממשלה ושר הביטחון, ושאר חברי הקבינט. ואני גם חושב שהיה רצון לשלוט בהתפתחויות. אני חושב שזה סביר, זה היה בעבר, וזה הגיוני.
אוקיי, אתה לא שם ולא יודע מה באמת קורה מאחורי הקלעים, כמו כולנו, חוץ מהדיווחים שיוצאים, אבל מהדינמיקה של התנהלות אירוע כזה, וכן בהתייחס למה שקורה כעת בשטח, אנחנו באמת בדרך להרגעת הרוחות?
אנחנו בדרך לאסטרטגית באופן רחב, אנחנו ממש לא בדרך להרגעה.
אני מדבר על ההרגעה המיידית, אנחנו הולכים לשיעס...
ברמה הנקודתית, האירוע הזה הוא חד, הסתיים יום אימות, אפשר לסכם אותו, אני לא חושב שתהיה היום התגלגלות או בעניינים הקרובים, אבל אסטרטגית יש נחישות איראנית להתבסס בתוך סוריה, לייצר משוואה אסטרטגית חדשה מול ישראל, ויש נחישות ישראלית, כך אני מקווה, ונכון להיום אני גם כך חושב, למנוע את זה, ולכן על ציר הזמן הכיוון הוא הסלמה, הכיוון הוא לא רגיע. ישראל חייבת להיות מאוד מאוד ברורה, ואני מחזק את הממשלה על התגובה לחדירת הכתבם שהייתה נכונה מיידית ומוצלחת, וכמובן את צבא הגנה לישראל על הביצוע. אין במלחמות ובעימותים צבאיים מאזן חלק, היה את העניין עם המטוס, יכול להיות שהייתה טעות טייס, הדבר הזה בוודאי יתוחקר, אבל אם אנחנו מסתכלים בראייה רחבה ליום אתמול, הוא היה יום מוצלח. צריך רק להבין, זה לא איזשהו דבר נקודתי, זה לא איזשהו דבר שאין לו המשך.
זה הפרומו לקראת המשהו הגדול והאמיתי שממנו כולם חוששים.
כן, אז שמעתי את הכתב שלכם, שדיבר על התנהלות מול שלושה גורמים. האמת שאנחנו מתנהלים בעצם מול ארבעה גורמים, הייתי מוסיף לזה את הרוסים, שהם כמובן לא אויבינו, אבל הם בהחלט גורם כאשר
אתה פועל
בזירה הסורית, אז צריך להתחשב בו.
אבל הם לא גורם שנגדנו, לזה הוא התכוון בטח, יש שלושה אויבים.
הוא לא אויב שלנו, בהחלט לא, אבל הרוסים פועלים לפי האינטרסים שלנו, ואם נסתכל על הזירה הסורית, האינטרסים הרוסיים בדרך כלל מנוגדים לאינטרסים שלנו, ובכל מקרה אנחנו צריכים לשקלל אותם, את תגובתם, את עמדתם, את התיאום איתם כשאנחנו פועלים בסוריה. אז המערכה הזאת היא מערכה מאוד מאוד מורכבת לניהול. יש לנו צורך חיוני להגדיר קווים אדומים ברורים, והקווים האדומים הברורים, אני פרסמתי ביולי שעבר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מאמר נרחב, בעיקרם הם שניים, החדרת מערכות נשק אסטרטגיות מתקדמות חדשות לתוך המרחב הסורים לבנונים, ונושא הטילים המדויקים שהאיראנים מאוד דוחפים אותו לסוריה ולבנון כדי לייצר עלינו עוד מנוף לעת אימות. מעבר לכך, לא כל התפתחות היא קו אדום מבחינתנו. צריך להבין שאם האיראנים בונים איזשהו בסיס בסוריה, או יש להם איזשהו כוח בסוריה, הרבה מאוד פעמים זה גם נותן לך מטרה זמינה וקרובה, צריך להבין, איראן היא רחוקה, אבל צריך לשמור על אותם קווים אדומים כדי להימנע מכך שלעת אימות רחב, אנחנו לא נעמוד בפני מצב הרבה יותר קשה של טילים מדויקים, עם יכולת לפגוע במתקנים אסטרטגיים, צבאיים, מתקני תשתיות, זה נושא לא פשוט, וגם הייתי מוסיף אולי עוד דבר, צריך לחשוב על דרכים יצירתיות חדשות לפגוע באיראן. והאיראנים הם שחקן מאוד מתוחכם, לכן מבחינתם הם יכולים, יש להם זמן, הם נחושים במטרה האסטרטגית שלהם, כמו שהם יצרו שלוחה בלבנון, יוצרים שלוחה בתימן היום, הם נחושים לייצר שלוחה שלהם בסוריה. אנחנו כמובן, יש לנו עניין למנוע את הדבר הזה, וצריך להבין שאם האיראנים זה שחמט, אם האיראנים זה לא, אם אני אמשיך את הדימוי, אם האיראנים זה לא שש בשביל שחמט.
כן, הבנתי. טוב, נקווה שבאמת אנחנו לא הולכים להסלמה, ושהסיפור הזה היה נקודתי ומאחורינו, למרות שאי אפשר לדעת.
כן, נחזק את הממשלה שלנו, וכמובן את אלה שבקו החזית, את כוחות הביטחון, את צה"ל, לעמוד באחד האתגרים הכי חשובים שמדינת ישראל מצווה מולם, מול אויב מאוד מתוחכם, מאוד קשה, ששונא אותנו באופן פתולוגי, והוא יותר מתוחכם ויותר עוצמתי גם מרוב האויבים שהיו לנו בעבר.
חבר הקבינט לשעבר, השר לשעבר, גדעון סער, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה רבה לך.
תודה רבה. עכשיו אנחנו באמת עם חבר הקבינט בהווה, והשר בהווה, נפתלי בנט, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
דיברנו לאחרונה הרבה על הצפון, כולל לפני ימים אחדים, ומה שדי חששו ממנו מתממש ביממה האחרונה.
מדינת ישראל ממשיכה למנוע את ההתבססות של איראן בסוריה. אני חושב שאירועי סוף השבוע המחישו את המשמעות. לו היינו מאפשרים לאיראן להתבסס, אז דמה את אותו אירוע, רק שיש 5 אוגדות איראניות ורבבות טילים איראניים בסוריה, היינו במקום אחר לגמרי. אנחנו לא נאפשר לזה לקרות. פגענו פגיעה מהותית בהגנה האווירית הסורית, הותרנו במידה רבה את דמשק חשופה, וזו דוגמית קטנה למה שאנחנו יודעים לעשות.
ואתה חושב שמה שקרה ביממה האחרונה אחרי התקיפה הישראלית בתגובה לאירוע האיראני יצר איזשהו כוח הרתעה שלא היה קודם?
בהחלט. כמו שאמרתי, אנחנו בפעולה הזאת למעשה קילפנו את שכבות ההגנה של דמשק, ששם מתגורר וחי אסד, ואנחנו בהחלט נתנו פה איזושהי תצוגת תכלית למה אנחנו יודעים לעשות. ואני מאמין שנוכל לשמור על יציבות באזור ולמנוע מלחמה אם אנחנו נתמיד במניעת התבססות איראן באזור. אם חלילה נטמון את הראש בחול, הרי שהם יתבססו ויתעצמו, ואז נהיה במקום לא טוב. לא ניתן לזה לקרות.
אתה יכול לשתף אותנו מה קרה שם? מה נעשה שם?
למעשה, האירועים הם שמוקדם בבוקר, מטוס לא מאויש, איראני, בהפעלה איראנית, חדר לשטח האווירי של ישראל. הוא יצא הוא ימרי מסוריה, אנחנו הפלנו אותו. בתגובה לכך שהוא נכנס אלינו, ביצענו תקיפה מסוימת בסוריה. לעבר כוחותינו...
זהו, על המסוימת אני שואל, מה נעשה שם?
שנייה, לעבר כוחותינו נורו מספר טילי נונמם סוריים, ואחד מהם, בעקבות אחד מהם, הטייסים למעשה נטשו את המטוס, ואז בתגובה לזה אנחנו ביצענו פגיעה הרבה יותר עמוקה ונרחבת בשורה, בעיקר בתחום של סוללות נגד מטוסים, סוללות שמגנות על הבירה דמשק, ופגענו פגיעה מאוד רצינית שם באזור, ובעצם אסד ואיראן וכולם צריכים להבין, אנחנו יכולים להותיר את דמשק ואת סוריה עירומה ופגיעה, ולא מומלץ להם להמשיך להתגרות בנו.
מה אתה צופה שיקרה עכשיו? שישראל תתנהל באיפוק, בשקט, או לצאת לאיזשהו מבצע רחב היקף כדי להרוס עוד יותר את התשתית האיראנית בסוריה?
זה יותר מסוריה, זה איראן עצמה. יש פה מצב אסימטרי, אני קורא לזה ראש התמנון. יש לי דוקטרינה שאני מנסה לקדם. יש ראש תמנון שיושב בטהרן בנחת, הוא אף אחד לא מתעסק איתו, אבל הוא שולח אלינו מצפון ומדרום את זרועותיו בחיזבאללה, בסוריה, בעזה, והוא מקיז את דמנו בקרבות מקומיים, ואנחנו רבים עם הזרועות האלה. אני טוען שאנחנו צריכים לסמן את ראש התמנון. כדי לנטרל את זרועות התמנון, אתה צריך לפעול נגד ראש התמנון. וראש התמנון זה איראן וכוחות אל-קודס של איראן, ואנחנו צריכים לנהל מערכה דיפלומטית, כלכלית, סיכולית, מודיעינית, ואם צריך גם יותר, לא יכול להיות שחמנאי יושב לו בנחת בטהרן, שאנחנו פה בתל אביב ובצפון נמצאים באיזשהו מתח.
מה אתה אומר לאלה שמנסים לטעון שנתניהו יוצא כאן למהלך צבאי בגלל החקירות וההמלצות? מופרך ככל שזה יישמע.
לשיטתם, אז חמנאי מתואם עם נתניהו כדי לעזור בחקירות. אני מזכיר לכולם, האירועים האחרונים החלו ביוזמה איראנית, אז ככה שהטיעון מגוחך. אני כחבר בקבינט הביטחוני יכול להעיד שאף שיקול פוליטי לא מתגנב לתוך שיקולי הקבינט.
חבר הקבינט, השר נפתלי בנט, תודה רבה, בוקר טוב, שיהיה שקט לנו, לכולנו.
תודה רבה, שיהיה לנו שבוע בטוח ושקט.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית?
האם יש ככה ירושלים?
הקול הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו, מוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש בעשר, רק כאן בקול חי. הקול
הבא בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר.
דואגים לבריאות? שלכם. דואגים לפרטיות? שלכם. דואגים לכסף? שלכם. סובלים מבעיה רפואית? אל תהססו. התקשרו עוד היום למומחים של שלכם ותקבעו פגישת ייעוץ חינם. עשרות אלפי שקלים יכולים להגיע לחשבון הבנק שלכם.
03-800-2000 מה ששלכם. שלכם.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה. ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440.
לומדי התורה מתברכים ברכה עצומה בלימודם עם פרויקט השו"ת בר אילן. בימים אלה יצאה גרסה חדשה, גרסה 26 של פרויקט השו"ת בר אילן. בתוספות 20 ספרי אחידה, ספרי הרב אלישיב לש"ס וכן שאלות ותשובות של הרב אלישיב, מהר"ם שיק 11 כרכים ועוד ועוד. עכשיו במבצע, מחיר מיוחד למשדרגים. למשדרגים גם זכות מיוחדת לצרף משתמשים חדשים במחירים מיוחדים. התקשרו כוכבית 2036, תל מערכות כוכבית 2036.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, ספראי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה, 1-700-708-440.
כשיושבים יחד ורוצים שיהיה מצב, תמיד צריך אחד שיקח יוזמה ויכין טורקי לכולם. קפה טורקי עלית, יש מצב, תתעורר.
אופטיקה אלברים במבצע שיכניס אתכם לפוקוס. שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1,399 שקלים.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
הכולסטרול ירד, הלחץ דם ירד, הבצקת ירדה, וכרגע אין לי בכלל בצקת.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה היוצאת בעזרת השם בי"ח אדר.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
הבית קטן ואתם זקוקים לשיפוץ? רוצים לשפץ את הדירה אך זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס, הלוואה מהירה ומשתלמת ממוסדות פיננסיים מוכרים בתנאים אטרקטיביים. חייגו, כוכבית 8941, קרדיט אקספרס, הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיימת הריסקה, בכפוף לאישור הגורם הממן. אי העמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק עד 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה, חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
350 אלף שקלים רוצים להיות שלך. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. המחירה הסינית של עזר מציון. חייגו עכשיו, כוכבית 2236, כוכבית 2236.
זירה מקומית, כל החדשות, המועמדים, הסיפורים, העדכונים והספינים לקראת הבחירות המוניציפליות. ושאלת הסקר השבועי, מי המועמד שלכם לראשות עיריית בני ברק? נציג אגודת ישראל, נציג דגל התורה או נציג ש"ס? חייגו כעת ל-039-039-039, שלוחה מספר 3. זירה מקומית, בהגשת איתי גדסי, יום שלישי ב-6, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום ליושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג.
שלום, שלום, בוקר טוב.
איך הייתה ההתייחסות שלך למה שמתרחש בצפון, או מה שהתרחש?
שזהו אירוע ביטחוני חמור ביותר. בעצם לראשונה, באופן גלוי, חוצה כלי נשק איראני את גבול ישראל. אני חושב שהאירוע עוד בעיצומו, כלומר, התחקור שלו, הבנת כל הנסיבות, בדיקת התהליכים, תהליכי קבלת ההחלטות, והתגובה, הכל בתחקור, בסך הכל הערכה שלי שצהל פעל מצוין.
השאלה אם אנחנו בעיצומו או שזה מאחורינו נקודתית. הסיפור הזה הוא נקודתי או שזה סיפור שיכול להתגלגל למקומות שאנחנו לא יודעים, לא רוצים אפילו להגיע אליהם?
אתה יודע, זה כמו באירוע בריאותי. בהתחלה אתה מטופל בטיפול נמרץ, אבל אחרי זה מתחיל שלב המיון גם, שבו יש תהליכים אחרים, ארוכים הרבה יותר. CT ו-MRI והרבה דברים אחרים, ואחר כך התייעצויות עם רופאים, כך שאנחנו בעיצומו מבחינת לאחר קרות האירוע עצמו, אבל האירוע עצמו הוא קיים, יש כוננות גדולה בכל האזור בצפון, וערנות ודריכות, ובסך הכל אין רצון
אני גם מעריך שאין רצון מכל הצדדים להסלמה, אבל ההיסטוריה מלמדת שתמיד במצבים כאלה המיסקלקולציה, אי ההבנה של אמירות של הצד השני, של כל צד, עלולות לבלבל וליצור הסלמה. לכן אני חושב שעל השרים שמופיעים מהבוקר בהכרזות בומבסטיות, פשוט לסחור את פיהם קצת ולדבר פחות.
היית חבר קבינט לא מעט שנים, היית קרוב להתרחשויות גם כשהם קרו במקרים ביטחוניים משמעותיים, לא רק בהכנות. והקבינט הנוכחי הוא קבינט שיודע להתנהל נכון במקרים כאלה?
אני לא יושב בקבינט הנוכחי, אני מקבל עדכונים שוטפים מראש הממשלה, הייתי אצלו ביום רביעי האחרון כמעט שעתיים בעניינים ביטחוניים, והרושם שלי בסך הכל שהמערכת מתנהלת כשורה.
ונתניהו עצמו?
תראה, אני לא בוחן כליות ולב, אני חושב שהוא מקבל החלטות לכל אורך המערכה הזו, וההחלטות שהן בעצם פרי המלצות של צה"ל ומערכת הביטחון הן המלצות טובות.
ראית נתניהו לחוץ, נתניהו רגוע, ממוקד מטרה, יודע מה קורה, מה מתרחש, או שהחקירות איכשהו משפיעות עליו? לפחות מה שאתה התרשמת.
לא, אני חושב שכשזה בא לעניינים ביטחוניים מהסוג הזה, אז אני חושב שהוא פועל בשיקול דעת.
מה תאמר לאלדד יניב וחבריו מהשמאל שבכוח מנסים גם במקרה הזה, כשכולם יודעים ואין פה בכלל, לא צריך לדבר על זה, אבל האירוע הזה הוא ביטחוני נטו. האיראנים התחילו, האיראנים פתחו לא שום דבר אחר, והם באים וטוענים, הנה נתניהו שוב פעם מצליח לערבב את כולנו עם ההמלצות בסיפור הביטחוני הזה.
תשמע, אין הרבה אנשים שאומרים את זה, אבל היו כאלה שאמרו זאת, ולכן אתמול בערב במוצאי שבת אני העליתי פוסט בפייסבוק, המוצאתי הודעה ברורה, בידיעה, לא בערכה, בידיעה, זה אירוע ביטחוני חמור, כל הטענות לקונספירציה עם הבל אבלים, ומה של הפוליטיקה בפוליטיקה, ומה של הביטחון לביטחון, ואני חושב שבגדול כל ראשי מפלגות האופוזיציה הרלוונטיות אמרו את אותו הדבר.
אז מה מוביל אותם? השנאה עזה כל כך לנתניהו?
לא, תראה, יש פה ויכוח שעוסק בחקירת שחיתות. בוא לא נקל בזה ראש. שחיתות היא שחיתות, והיה מחנה חטאור, ורק אתמול קראנו בפרשת משפטים לא לקחת שוחד. אז זה לגיטימי שאנשים בעניין זה לא רוצים שדברים יימרחו. אני עושה הבחנה ברורה בין זה לבין התפקוד הביטחוני, ואומר שאין לי ביקורת על התפקוד הביטחוני, כשיש לי אני אומר אותה, כאן אני חושב שהתפקוד הוא תפקוד סביר לחלוטין, ואני מאחל לכל עם ישראל ימים שקטים. יש לנו אתגר גדול מאוד עם ההתפתחות הזאת, וצריך להתמודד איתה גם בזירה הביטחונית וגם בזירה המדינית.
כן, אבל כשאתה אומר שאף אחד לא רוצה שימריחו כאן לא חקירות ולא המלצות, אתה גם עורך דין, בכיר, לא רק בהשכלתך, אלא במקצוע שלך עד שנכנסת לפוליטיקה. אתה יודע גם כשר בממשלה לשעבר, כפוליטיקאי, איך הדברים מתנהלים.
נכון, לכן.
יועץ משפטי לא מקבל החלטות תוך יום, יומיים, בגלל לחץ מהרחוב.
אני לא הטלתי ספק ביועץ המשפטי לממשלה, אני בפירוש חושב שהוא עושה את עבודתו נאמנה.
ואתה לא חושב שאותם גורמים בשמאל, אלדד יניב וחבריו, לא בעצם פוגעים בכל התהליך הזה, אולי אפילו מסייעים לנתניהו ציבורית?
אגב, יש גם גורמים בימין שסבורים את אותו הדבר.
אבל הם שותקים, הם לא אומרים את זה בכל רם.
את משה בוגי אלון אומר דברים מאוד ברורים בעניין הזה, וגם אנשים אחרים. כן, אלדד יניב זכאי לדעתו, ישראל הדמוקרטית היא מגוונת, ותסתכל כמה הפגנות היו אתמול בלילה. היו הפגנות על השבת, היו הפגנות על המבקשי מקלט מאפריקה, היו הפגנות על השחיתות. זה היופי בחברה הישראלית, אני בכלל טוען שזה חלק מהכוח, עוצמת הכוח שלה, אבל אני באמת חוזר ואומר שצריך לא להטיל דופי על החלטות. האירוע אתמול הוא אירוע שברור בעליל שאין בינו לבין הפוליטיקה ולא כלום, וצריך לראות את זה כך, לתת גיבוי לצהל, לסמוך על מערכת הביטחון, וגם להבין שאנחנו חיים בעידן רגיש מאוד.
יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, המחנה הציוני, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
יום טוב. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומת, עוד מעט אחרי הפרסומות, הקלטה מיום חמישי של סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף יאיר נווה, נותן סקירה ביטחונית מקיפה ארוכה על כל מה שמתרחש גם בצפון, גם בדרום, גם במזרח, מיום חמישי האחרון, ממש יומיים לפני האירוע שהתרחש בצפון אתמול, עוד מעט.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לפני 40 שנה שלח מרן את הגאון הרב חיים רבי שליטה לחולון, ומאז החלה המהפכה שכולנו נהנים מפירותיה. ביום שני, כ"ז שבט 12 בפברואר תשע"ח, תהא שנת עטרת חכמים. תתקיים ההילולה המרכזית באבניו, קריית שדה התעופה, 1-700-700-770. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
לפני שעושים השתלת שיניים, בודקים לחיו באיילון. כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון, המרכז להשתלות שיניים.
גרינטיים, 13 ימי מחירות מ-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. רגע לפני תחילת הליך הפשרת הקרקעות למגורים, אתם יכולים להצטרף להשקעה הבטוחה במחיר בלעדי. הקרקע תירשם בנאמנות בטאבו. הקרקעות במרכז הארץ בצמוד לאזור התעסוקה החדש הנבנה בעיר אלעד. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041, כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה, ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית חייגו עכשיו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
החורף כבר כאן, ואת חייבת להצמיח קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לנשים. הערב בשבע, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. חמי געש, אוצר טבע.
מכשיר שמור מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט ווייזמייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל וווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39.90 שקלים בלבד, והמכשיר במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 3230 בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
הלו?
שלום, יובל?
כן?
היי, רצינו להציע לך לשדרג את חבילת התקשורת שלך חינם ולקבל טאבלט מתנה.
טאבלט מתנה?
כן, מתנה! שתצטרך לשלם עליה בכל חודש בתקווה שלא תשים לב.
כללי המשחק השתנו. הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת בכ-5 מיליון שקלים בגין הטעיה זו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נאבקת גם בחברות התקשורת.
350,000 שקלים רוצים להיות שלך. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. המחירה הסינית של עזר מציון. חייגו עכשיו כוכבית 2236, כוכבית 2236.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בסוף השבוע החולף נערך במלון כינר שבצפון כנס הרבנים של אריאל בהשתתפות הרבנים הראשיים, רבני ערים, שכונות, יישובים ברחבי הארץ לדון בנושאים שונים כשכותרת הכנס היא מנהיגות בעיתות משבר. אבל ענייני השבת והרבנות תפסו שם את מירב תשומת הלב, גם של הרבנים, גם של הנועמים, כמו למשל רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, שפרץ בבכי כשדיבר על השבת המחוללת בפרסה של המדינה, ואין לי מי לדבר כדי לעצור את התופעות האלה. הם גם העניינים הביטחוניים היו על סדר היום. לבקשת הרב דוד שפירה, שמארגן את ימי העיון הללו הרבה מאוד שנים, הנחיתי ביום חמישי בערב פאנל בהשתתפות שני אלופי מטכ"ל לשעבר, סגן הרמטכ"ל, האלוף במילואים יאיר נווה, וגם האלוף במילואים גרשון הכהן, יחד עם אלוף משנה דוד במילואים דוד פרץ. הדיון הארוך והממושך הסתיים בסקירה ביטחונית מקיפה ומרתקת של סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף במילואים יאיר נווה, והדברים שלו רלוונטיים ומרתקים במיוחד לנוכח האירועים הביטחוניים בצפון בסוף השבוע האחרון. הנה הדברים שלו, סקירה על כל מה שמתרחש בזירות השונות מצפון, ממזרח ומדרום. האלוף נווה.
שדה הקרב טיפה השתנה. הוא השתנה, אין לנו יותר מדי צבאות סדירים מצד אחד. אין לנו את צבא סוריה יותר במצבו הקודם, וסוריה ייקח לו עוד הרבה שנים להשתקם. אבל אנחנו נמצאים במציאות שבעצם אנחנו מוקפים במגוון גדול מאוד של איומים. נתחיל מהצפון. לבנון היא בעצם מדינה שנקחה שבי על ידי ארגון החיזבאללה. היום כבר אי אפשר להבחין בין לבנון לבין הארגון. חיזבאללה הם מהווים את רוב הממשלה. החיזבאללה כבר נמצאים בתוך הצבא. וחיזבאללה צריך להבין, האג'נדה שלהם היא אג'נדה איראנית שיעית. והמלחמה של החיזבאללה בסוריה רק הראתה עד כמה החיזבאללה הוא כבר לא שומר לבנון, אלא הוא יותר שליחה המסור של איראן באזור. היום רוב התקציבים של חיזבאללה הם מאיראן, זה כבר ארגון של בסביבות 100,000 איש שצריך לשלם להם משכורות, צריך לממן את עצמו. יש לו בסביבות 100,000 טילים שמכוונים למדינת ישראל, ואין אדם טוען אלא אם כן יש לו עליו. זאת אומרת, אין, או כמו שאומרים, האקדח שנמצא במערכה ראשונה יורה במערכה שלישית. לכן, לשאלה אם תהיה מלחמה או לא, התשובה שלי תהיה שאלה מתי. זאת צריכה להיות הנחת העבודה. זאת אומרת, אתה צריך להיות, מה שנקרא, לקוות לטוב, אבל להתכונן לרע. וכיוון שזאת הנחת העבודה שיכולה להיות ממיסקלקולציה או מאיזושהי אי-הבנה, או אפילו מכן רצון להסלים בגלל בעיות פנימיות, כמו שבדרך כלל קורה להם, שבגלל בעיות פנימיות יורים עלינו. לכן, צריך להבין שבצפון יש אויב שיכניס את כל מדינת ישראל למקלטים, עם מתחים של אלפי טילים, והעורף שלנו צריך להבין שבמלחמה הבאה הוא יהיה בחזית עוד לפני שחיילים יהיו בחזית. זאת המשמעות. קרי, כל משפחה תהיה בחזית עוד לפני שהאבא, בעל, בן יהיו באמת על מדים בחזית. ופה החוסן הלאומי הוא מספר אחד, ופה חשובה גם חשוב החוסן הרוחני, כי זה המרכיב המרכזי שיכול לגרום לעם לצאת ממצוקה של שבר או של מספר גבוה של נפגעים. ויש לנו את הדוגמה גם שלנו וגם דוגמה מלחמת העולם השנייה של הציבור בלונדון, כן, שהייתה תחת מטר גדול, אבל הרוח החזיקה אותה. הנקודה השנייה זה סוריה. סוריה בעצמה אנחנו לא רואים באיום, אבל בסוריה למשל היום מקימים דיוויזיה של טנקים, הטנקים מאיראן, החיילים מחיזבאללה, כדי שבשעת הצורך הם יוכלו לפעול ולפתוח חזית שנייה גם מרמת הגולן. או לפחות יש את האיום הזה, שהוא כבר יוצר לצהל צורך לפסק את המאמצים שלו. האיום הבא המרכזי מסוריה הוא בעצם האיום האיראני. ואיראן, צריך להבין, יש לה היום שלושה וקטורים, שלוש רגליים. הרגל אחת היא הרגל הגרעינית, שכל שנה של שלום, אפילו במסגרת ההסכם, מקדמת אותנו לשנה שבה יהיה להם גרעין. זאת אומרת, עוד 10 שנים, אם הכל בסדר, יש להם גרעין. וזאת מדינה שאומרת, מנהיגיה אומרים, אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל בהגדרה. ואני לפחות מאלה שמאמינים לאויבים שלנו. ככה צריך היה להאמין לפרעו, ככה מאמינים להמן, ככה מאמינים לחשברוש, ככה אנחנו צריכים להאמין לאמנו לערפת, וככה מאמינים לו. הם אומרים בפורש שהם רוצים להשמיד את מדינת ישראל. אז זה הציר האחד. הציר השני הוא הציר של הטרור העולמי שלהם, שזה כוחות אל-קודס זה נקרא, יש להם אנשים בדרום אמריקה, משם דרך אגב הם מביאים את רוב הכסף שלהם על ידי הסמים ובעיקר סמים ועולם תחתון, זה בעצם המממן העיקרי שלהם, אבל הם שותלים גם באירופה וכמעט בכל העולם, בצפון אפריקה, הם שותלים אנשים למשימות דאווה זה נקרא, משימות רוחניות, ולמשימות של מה שנקרא להתעורר במצב חירום. הם למשל אלה שגרמו לנו את הפיגוע, אם אתם זוכרים, בבולגריה שם, שנהרגו לנו 4 אזרחים בבורגוס. הוקטור השלישי, שהוא הוקטור היותר טקטי, אבל הוא הוקטור היותר, נקרא לזה, פיזי, שמאיים, הוא מה שנקרא הוקטור הבירות. ואם תשימו, תיקחו מפה, תפתחו בגוגל, או במפה, ותעבירו יד, או עיפרון, תראו ציר אחד שהוא מצנעה, כן, בתימן, עוקף ערב הסעודית, דרך בגדד, דרך דמשק לביירות. זאת אומרת, הם רוצים להגיע לאיזשהו ציר מובהק, שהם קוראים לו ציר הבירות, לייצר רצף קרקעי של כוחות וציבור שיעי תומך, ולהגיע למצב שהם באמת הופכים להיות הכוח העיקרי במזרח התיכון. זה לא רק מולנו, זה מול ההגמוניה הסונית שיש היום לטורקיה, למצרים, האחים המוסלמים, אבל כמו תמיד אנחנו האויב מספר 2 ולעיתים מספר 1. ולכן הזרועות האלה של איראן זה זרוע של טרור, זה זרוע טקטית, אופרטיבית, וזה זרוע אסטרטגית. ובכל הזרועות האלה יש להם את השליחים שלהם, אחד בצפון שזה חיזבאללה, ואחד בדרום לאחרונה, שפתאום החמאס כתוצאה מבעיית תקציבים, למרות שהוא סוני, כיוון שהוא קיבל כתף קרה ממצרים, אז פתאום הוא הולך והתחבר עם איראן, באופן מוזר, כן? הסונה עם השיעה, לטובת מה? לטובת בניית צבא מול מדינת ישראל. אז זה הסיפור הצפוני בעיקרון, ולכן המשמעות העיקרית שלנו, שאנחנו לא, אם יהיה אירוע בצפון, הוא כבר לא יהיה מול מדינה אחת, אלא יהיה מול שתי מדינות, או מול שתי זירות, או נקרא לזה יותר נכון זירה אחת, שתי חזיתות. באזור המזרחי יש לנו את ירדן. ירדן, למרות שיש שקט, יחסית, גם שם יש לא מעט טרור, ודעש שמתדפק להם על הדלתות ובפנים. צריך לזכור שבירדן, שהיא 7 מיליון איש פחות או יותר, 4 מיליון מתוכם הם בכלל פלסטינים. אוקיי? ורק פחות מ3 מיליון הם אותנטיים אנשי עבר הירדן. ולכן גם ירדן עצמה היא על קרי תרנגולת, ובצדק הקברניטים של מדינת ישראל לא מקבלים שום רצון, או אין להם שום רצון לקבל החלטות טריטוריאליות לגבי יהודה ושומרון, בין היתר בגלל העובדה שהגבול המזרחי שלנו הוא כל הזמן בסימן שאלה של יציבות. היציבות של ממלכת ירדן היום זה עניין מאוד מאוד זמני, ולא לחינם יש שתי טייסות קבועות אמריקאיות שיושבות שם, וכוחות מיוחדים אמריקאים שיושבים שם, בין היתר בשביל זה. צריך לזכור שגם יש להם כמעט מיליון פליטים סוריים שעדיין תקועים בירדן. ואם נלך דרומה, אז יש לנו סיני, שהיא היום ממלכת דאש, היחידה שנשארה ככה במלוא עוצמתה. הבעיה העיקרית היא המצרים, אבל לא מעט הם גם עוד פעם מוציאים אנרגיה לכיווננו דרך גבול מצרים וירי על אילת. ולחוד יש את הסיפור העזתי. סתם אנקדוטה לגבי דאש וסיני, לפני 3 שנים, או 4 שנים סליחה בעצם, אתם זוכרים, היה ניסיון חדירה מגבול מצרים בסמוך לעזה של משוריין, של מסעית עם משוריין של דאש, שפשטו על מוצב מצרי, הרגו 14 חיילים, גנבו משם את הנגמש שלהם, ואיתו ועם מסעית של 500 קילו חומר נפץ ניסו לפרוץ את הגדר ולהתפוצץ בכרם שלום. הצלחנו לעלות עליהם ושמדנו אותם עם מסוקים וטנק בשלב שהם חצו ממש את הגדר. בתחקיר שעשינו לאלה שנשארו שם בחיים, נשאר נדמה לי איזה אחד, עלה שאף אחד מהם לא ראה יהודי בחיים. אף אחד מהם לא ראה ישראלי בחיים. חלקם הגדול היה ממצרים עילית, ומסודן ומכל מיני מקומות שהתחברו לסינת ישראל. אף אחד מהם לא ראה בחיים שלו זהו. זה כמו השאלה שאנחנו תמיד שואלים, איך יש אנטישמיות במדינות שבהן אין בכלל יהודים? יש. עזה, החמאס נמצא במצב לא פשוט, והאוכלוסייה שם במצב לא פשוט. צריך לזכור שעזה היא בעיה, היא באמת טרגדיה, היא בעיה סוציו-אקונומית מאוד חריפה. אין להם עתודות שכל ועתודות אקדמיות, ואין להם עתודות חקלאות, ואין להם עתודות כסף, ואין להם עתודות משאבים. הם רצו להיות סינגפור של המזרח התיכון, והם בקושי המוסך האחורי של אשקלון. זאת המציאות. ולצערי, פה במקרה הזה אין ספק שממשלה גוררת רגליים בצורה רצינית מאוד, ולא מקבלת החלטות שהן בסוף גם לטובת עם ישראל. מה שהיה צריך להגיד להם, חברים, יש לכם 3 שנים, אנחנו נעזור לכם, תבנו חשמל, תבנו, תתפילו מים, אנחנו מנתקים את הקשר איתכם, שמים נמל בקפריסין עם מבדוק שמה של כוחות אמריקאים, ובזה גומרים את הסיפור. ואפשר להגיע לכיוון הזה. במציאות הנוכחית אנחנו מגדלים מה שנקרא בבית חיקנו, אנחנו מגדלים את החמאס עם כל מערכת הנזק שלו. את המנהרות אנחנו די לוקחים לו היום בגישה הנכונה עם הטכנולוגיות החדשות ופעילות נכונה. אבל צריך לזכור שהחמאס, אם הוא יפעל מולנו, הוא לא יפעל מתוך איזשהו רצון מולנו, אלא מתוך בעיות פנימיות שלו. כשהוא ירגיש מספיק מצוקה פנימית, או כשהוא ירגיש שאין לו מה, לאן לבעוט, אז הוא יבעוט בנו, כדי שעוד פעם הדלי יתנדנד ומישהו יבוא לייצב אותו. ולכן ההסתכלות על עזה היא צריכה להיות לדעתי הסתכלות יותר פוליטית, מדינית, צבאית, ולא רק נטו צבאית. בהקשר הזה, אני טוען שחייבים לראות את עזה היום גם בהקשר של מערכה בצפון, בגלל העובדה שהמשלח הוא אותו משלח, אותו בעל הבית האיראני הוא גם פה וגם פה. ולכן כל הראייה של עזה בעתיד הקרוב צריכה להיות גם מתחת לראייה של אירוע שהוא לא רק מול חזית אחת, אלא גם מול החזיתות האחרות.
תודה רבה.
מעבר לזה, כדי להשלים את הסיפור, שיהיה יותר אופטימי, מתחילים לבנות צבאות מחדש. והדבר הזה קורה על ידי הרוסים, בזוד הרוסים גם בסוריה, ובמקומות אחרים, כמו שאמרתי, גם החיזבאללה הדיוויזיה שלהם. ולכן היום מדינת ישראל והצבא עומדים בפני סוגי איומים שונים, שבעצם מהסכין של הדקירה של אתמול ועד גרעין איראני. זה אתגר שהוא מאוד מורכב, שצריך לטפל בו עם הרבה רגישות, הרבה שכל והרבה סייעתא דשמיא וגם הרבה תקציבים. ולכן המציאות היא מאוד לא פשוטה מכל הבחינות, אבל האם המציאות היום היא יותר טובה משהייתה לפני 20 שנה מבחינה ביטחונית נכון לדקה? אני חושב שכן. אין לנו איום קיומי כרגע על מדינת ישראל. אין איום שעכשיו יפלשו צבאות ערב לתוך מדינת ישראל ויקטעו את הגליל וכן הלאה. אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, המציאות הולכת להיות מורכבת לדעתי שבעתיים.
זהו, אלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר נווה, בכנס הרבנים של אריאל במלון כינר ביום חמישי בערב. סיימנו לבוקר את מהדורת הבוקר, שהייתה כולה ביטחונית, עם הצוות שלנו, צביקה גרוניך שערך, יאי ליבר שהייתה בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, מיד אחרינו השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. לכולנו יום טוב, בוקר טוב, נשתמע כאן מחר בעזרת השם בדקה לשמונה.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
אמא אומרת הטעם נהדר, הגיע הזמן לברך על המוגמר.
מחלבת טרה שמחה לבשר, מגוון מוצרי חלב האיכותיים שלנו בחשרות בדץ העדה החרדית עכשיו בנקודות המחירה. טרה, יותר בריא, יותר טעים.
פורים בסנט מוריץ, חוויית סקי מפתיעה מעולם אחר, בניהולו של אריה וגנר, למבינים בלבד. חייגו 02-372-1221, 02-372-1221.
כאן רג'ה מהודו, אני מוריד לכם זבל, ואתם לעבוד רגוע.
תנו לרג'ה ולמאות עובדים הודים לסנן לכם את האינטרנט. 019 ונטפרי מציגות את סינון האינטרנט ההיברידי, המסנן מיליוני תמונות בסינון אנושי ורובוטי, כדי שתוכלו לעבוד עם גישה לתוכן מסונן. חייגו עכשיו, 055-99-055-99, לזקוקים לצורכי פרנסה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
אופטיקה אלברים במבצע שיכניס אתכם לפוקוס. שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1,699 שקלים.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
חדש, קשבוק, כרטיס המועדון שצובר לכם כסף בצד בכל קנייה. היכנסו עכשיו לרשת ספרי אור החיים, הצטרפו למועדון אנשי ספר קשבוק, תהנו ממגוון מבצעי חודש המועדון, תצברו כסף בצד על כל קנייה ותוכלו לקבל ספרים במתנה. חודש המועדון עד לתאריך ה' באדר.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
לפני שעושים השתלת שיניים, בודקים מחיר באיילון. כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון, המרכז להשתלות שיניים.
תשמע, לא תאמין איזה חלום היה לי. חלמתי שזכיתי במיליון שקלים לרכישת דירה.
תתעורר, תתעורר, זה לא חלום, זה המבצע של תנובה.
מבצע הזכייה של הבית. אוספים 10 אריזות ממוצרי חלב של תנובה ויכולים לזכות בהגרלה הגדולה, מיליון שקלים לרכישת דירה. ובהגרלות השבועיות, חבילת מוצרים יוקרתית או ריהוט של אחד מחדרי הבית. ככל שתרבו לשלוח יותר אריזות, כך יגדלו סיכוייכם לזכות. פרטים בטלמסר 03-373-9999. כפוף לתקנון המבצע, למהדרין יש תנובה.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיחל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
30, 40. 50
60 60 אלף לקוחות כרטיס אשראי יש. קל לכם להתחדש. עוברים לכרטיס יש קל לחדש ונהנים מהטבות מיוחדות. עגלת מוצרים במתנה בשווי 180 שקלים ברשת יש, או הלוואת 5,000 שקלים ללא ריבית. הטבות זהב על מוצרים מובילים ברשת יש ופטור מדמי כרטיס לשנה. תצטרפו עכשיו לכרטיס אשראי יש החדש בסניפי רשת יש חסד ויש בשכונה או בכוכבית 6083.
כפוף לתנאי החברה ולתקנון. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מיצובישי אאוטלנדר רוצה להיות שלך. זה הזמן להצטרף למחירה הסינית של עזר מציון, להציל חיים ולזכות בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236, כוכבית 2236.
כללית מזכירה לכם, שמירה על היגיינה נכונה תועיל להורדת הסיכון להידבקות במחלות בכלל ובמחלות אופייניות לחורף בפרט. הקפידו על שטיפת ידיים בסבון, במיוחד לאחר שהייה במקומות ציבוריים, וכן לפני אכילה.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה להולכי הרגל. לפני שחוצים את הכביש, מוודאים שהדרך פנויה ושהנהג ראה אתכם, ורק אז חוצים.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר נפתלי בנט, אומר כי כדי לשמור על יציבות באזור, על ישראל לפעול כנגד איראן. בריאיון במהדורת הבוקר עם בצלאל כאן, אמר השר בנט, יש לפגוע בראש התמנון.
בראש התמנון זה איראן וכוחות אל-קודס של איראן, ואנחנו צריכים לנהל מערכה דיפלומטית, כלכלית, סיכולית, מודיעינית, ואם צריך גם יותר, מדינת ישראל ממשיכה למנוע את ההתבססות של איראן בסוריה, אני חושב שנוכל לשמור.